והשיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. זה הפסוק שאיתו מסתיימת לה פרשת התוכחות. אנחנו רואים כאן מילים מאוד מאוד חמורות, שהשם ישיב את וישיב אותך מצרים באוניות. השאלה היא, מה מיוחד דווקא בתוכחה הזו שאיתה הסתיימה פרשת התוכחות? היינו חושבים שהיה מתאים שהפרשה הזאת תסתיים באיזשהו עניין מבהיל ביותר של פורענות נוראה, ועל פניו אנחנו אמנם, יש כאן עניין מאוד מאוד חמור, השם ישיב אותנו השם ישיב למצרים וכולי, אבל עדיין זה לא כל כך נורא כמו שאר התוכחות שמופיעות בפרשה, פרשת השבוע, פרשת כי תבוא. היה אפשר לבוא ולומר שהפסוק אומר והשיבך השם מצרים באוניות. מה זה באוניות? באוניות זה מזכיר את הפסוק שמופיע במגילת איכה, וירב בבת יהודה תעניה וענייה, שהכוונה היא שהיה יללות וצער גדול. זאת אומרת שלפי זה היינו יכולים ללמוד שהפסוק והשיבך השם מצרים באוניות, באוניות מלשון תעניה וענייה, זאת אומרת ישובו למצרים מתוך צער גדול. מיד שמסתכלים ברשי על הפרשה, רשי על הפסוק, רשי כותב באוניות, מיד הוא מסביר, בספינות, והוא כותב בשביה. רוצה להדגיש שזה לא סתם תהיה נסיעה בספינות בצורה של טיול, זה לא יהיה קרוז, אלא זה יהיה בדרך של שבי, בדרך של שיעבוד. ככה רשי מסביר בפרשה שלנו על הפסוק הזה. אז אי אפשר להסביר שהכוונה היא לתעניה ולענייה מלשון צער גדול, אלא מוכרחים לומר שהכוונה היא כפשוטו, השם ישיב אותנו למצרים באוניות בספינות. אם ככה, אז אם הפורנות היא בזה שעם ישראל יחזור למצרים באוניות באופן של שיעבוד, רגע, מה זה בכלל משנה אם זה יהיה בספינות או שזה לא יהיה בספינות? אם זה יהיה בשיעבוד, אז זה יהיה בשיעבוד. מה זה משנה האם זה יהיה ככה או שזה יהיה ככה? את הרשי הזה נצטרך עכשיו להבין אותו היטב, וגם למצוא בתוך הרשי הזה נקודות של אור. ידוע שהתוכחה, האדמו"ר הזקן בעל התניא בספר ליקוטי תורה, הוא מסביר בנוגע לדברי התוכחה, שלמרות שבגלוי הם עניינים של היפך הברכה, אבל לפי האמת הם אינם רק ברכות. זאת אומרת, לתורה יש את הדברים הגלויים שבה, ויש את הדברים הסתומים שבה, סטטים וגליה, כמו שכתוב בזוהר, יש את הפנימיות, את הסוד, את הנשמה של התורה, ויש את הנשמה גם כן של הכללות, שמדובר כאן בברכות נעלות ביותר, עד כדי כך שהם חייבים כאילו להתחפש ולבוא בצורה של כללות, אבל באמת זה ברכות. אז נצטרך להבין דבר ראשון את הפשט של הרשי הזה, וגם את הסוד ואת הפנימיות ואת הברכה שמסתתרת מאחורי הרשי הזה. יש באמת מבעלי התוספות שהם מסבירים שהתוספת הזו, שרשי מסביר שזה יהיה בספינות, בשביה, הוא רוצה להסביר פשוט עניין כמותי. התוספות אומר ככה, אם היו מוליכים אותם ברגל, לא היו שובים, רק הגדולים היכולים ללך ברגל. אז מה החידוש? שיוליכו אותם בספינות, וממילא השבויים יהיו גם נשים, גם טף, גם אנשים כאלה שהם לא יכולים ללכת רגלי. ככה בעלי התוספות מסבירים. בדרך הפשט הפירוש הזה לא כל כך מתיישב, כי דבר ראשון, גם נשים וגם טף כן יכולים ללכת רגלי. הם יכולים ללכת יותר לאט, אבל הם יכולים ללכת. ביציאת מצרים יצאו כ-600,000 עם רגלי, נשים לבד מנשים וטף. זאת אומרת שכן אפשר. שנית, אם זה כל כוונת הפסוק לספר לנו שיהיה פשוט שבויים בכמות גדולה יותר, אם זה כל התוספת, אז הפסוק היה צריך להיות כתוב מלכתחילה בסגנון אחר. הפסוק היה צריך להיות כתוב, והשיב השם את כולכם למצרים. ואז היינו מבינים שכולם, הכוונה היא גם גברים, גם טף, גם נשים, גם אלה שלא יכולים ללכת ברגל, ובפשטות זה היה דרך אוניות. מזה שהפסוק מדגיש, והשיבך השם מצרים באוניות, משמע שהוא רוצה להוסיף כאן איזשהו פרט חדש. יש פרט שהשם ישיב את העם למצרים, ויש פרט נוסף שזה יהיה באוניות. מה המיוחד כאן, מה התוספת שיש כאן בפשט? העניין הזה של התוספת, מוכרחים לומר שזה גם מתבטא בכל שאר חלקי הפסוק. איך אומר הפסוק? בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. זה פרט אחד. עוד פרט. והתמכרתם שם לאויביך. עוד, זה פרט נוסף. לעבדים ולשפחות. עוד פרט. ואין קונה. מוכרחים לומר שכל פרט ופרט בפסוק הזה, יש לו איזושהי תוספת של תוכחה נוספת על מה על עצם השיבה למצרים. זאת אומרת, רוצים כאן להוסיף לא בכמות של הנשבים, אלא באיכות של הפורענות. שזה לא זו בלבד שהם ישובו למצרים, אלא הדרך הזאת תהיה דרך קשה מאוד. באוניות, איך רש"י אומר? בספינות ובשביה. מה כוונת העניין? אז אם נדלג על כל העריכות של השאלות שמסתתרות כאן, הכוונה היא בצורה פשוטה בדרך כזו. כשהולכים בשבי בדרך היבשה, במרחב הפתוח, יש במידה מסוימת הרבה יותר חירות לשבויים. התנועה שלהם, ההליכה שלהם, קצת יותר ברקות יותר. כאשר נמצאים בתוך ספינות, בתוך שטח סגור, בתוך שטח מאוד מאוד מצומצם, אז השבויים הם כל כך כפופים לשבעים בצורה כל כך מוגבלת, שזה צער נורא. ולכן זוהי ההדגשה שבדרך חזרה למצרים, השבויים לא יהיו סתם וישיבך השם מצרים, השבויים האלה יהיו בתוך אוניות, שזה כרוך בצער מאוד מאוד גדול. ועד הפסוק ממשיך, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. איזה תוספת יש כאן, איזה תוספת פורענות יש כאן, שלא ידענו מקודם. אז הברבנל מסביר שהמילים האלה, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, הם מסבירים למה באמת השיבה למצרים תהיה דווקא באוניות. הוא אומר ככה, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר שהדרך הזו שמובילה למצרים, הקדוש ברוך הוא אמר לא תוסיף עוד לראותה, אז לא ייתכן שיבואו למצרים בדרך שהשם אמר שלא יחזרו, דרך היבשה. לכן הפסוק מדגיש שזה יהיה דרך הים, דרך האוניות. ככה הברבנל מסביר. זאת אומרת, לפי שיטת הברבנל, התוספת הזו היא לא באה להוסיף בקושי, בצער, בפורענות. לא זה המטרה של התוספת הזו. התוספת הזו היא בסך הכל באה פשוט להסביר איך עוזרים למצרים בדרך שהשם אמר לא לחזור אליה. ולכן הוא אומר שזה יהיה באוניות. כמו שאמרנו, אבל בדרך הפשט זה לא ככה. לפי מה שאנחנו אמרנו הרעיון הזה הוא מופיע בלקוטי שיחות, חלק יוטט, שיחה ב' לפרשת כתבו, שיחה ארוכה. אני ממש מנסה לתמצת אותה, לתמצית ממש. לפי הדרך שבה פתחנו מקודם, שהתוספת ושבחה השם מצרים באוניות, היא תוספת של תוכחה, לא רק תשובו מצרים, אלא שהדרך הזאת יהיה עם אוניות, שזה יהיה קושי על גבי קושי. אז גם כאן התוספת הזו של הפסוק, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, גם הדרך הזו היא, גם המילים האלה מוסיפות בצער ובקושי. מה כאן הקושי? לפי מה שהברבנל אמר, זה לא תוספת לקושי, זה רק פשוט הסבר איך עוזרים למצרים. זה לא נוגע לתוכחה. לכן, צריך למצוא איזשהו ביור אחר לתוספת של המילים האלה, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. לכאורה יכולנו לומר שהחידוש הוא שאפילו שזה היה, שהיה ציווי של הקדוש ברוך הוא לא לחזור בדרך הזאת למצרים, החטא של היהודי יגרום שהקדוש ברוך הוא כאילו לא יתחשב בזה ויוליך אותם למצרים באופן שהם גם עוברים על הציווי של הקדוש ברוך הוא. נו, הביור הזה הוא גם כן ביור שקצת קשה להלום אותו בדרך של פשוטו של מקרא. צריך להסביר שהתוספת הזו היא באה להגיד שיש כאן פורענות חדשה שלא ידענו אותה קודם. שמה? חלק מהדרך למצרים היא תהיה באוניות. זאת אומרת, באותו חלק, באותו מקום שבו צריך ללכת דרך הים, אז ילכו דרך הים. וחלק נוסף, רוב הדרך יהיה ביבשה. ועל זה אומר הפסוק, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. כלומר, בני ישראל הם גם יהיו, יעברו, יסעו למצרים, ישובו למצרים באוניות, ובנוסף לזה, הם גם יעברו דרך היבשה, ולמעשה זה לא חלק מהדרך, זה רוב הדרך שאין שם הים, הם יצטרכו לעבור דרך היבשה. מהי הפורנות? הפורנות היא מאוד מאוד פשוטה. בדרך שבני ישראל הלכו למצרים, זה היה המדבר הגדול והנורא. נחש, שרף והקרב וצימאון אשר אין שמיים. וכשהפסוק אומר שהם יחזרו בדרך הזו בלי הניסים ובלי החסדים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מה שהוא עשה לעם ישראל כשהם יצאו ממצרים, כל ענני הכבוד ובעירה של מרים וכו' וכו', אז ברור שמדובר כאן בפורענות קשה ביותר. ורשי לא צריך להסביר את גודל הפורענות שיש בזה, וזוהי הסיבה גם כן שהוא בכלל לא מסביר מדוע עצם השיבה למצרים היא פורענות, כי ברור מאליו שדבר כזה לחזור למצרים, ובדרך אשר אמרתי לא תשובו עוד לראותה, ודאי וודאי שזה פורענות. רשי כבר הסביר אפילו מקודם את המילים האלה, אין מיירעין את האדם אלא בדבר שהוא יגור ממנו, כלומר בדבר שהוא מפחד ממנו מיירעים אותו. אותו דבר גם כאן, בוודאי שהשיבה למצרים והשיבה למצרים בדרך הזו, בדרך המדבר הגדול והנורא, ברור מאליו שזה דבר שיפחיד את האדם. אז לסיכום, כמו ביציאתם ממצרים שהיה את ההליכה דרך הים, דרך ים סוף, ודרך המדבר הגדול והנורא, רק שם היה את החסדים של הקדוש ברוך הוא, ככה גם כאן יהיה חלק מהדרך באוניות, במקום שצריכים ללכת דרך הים, ובדרך הזו הרי יש נחל של מצרים שמפסיק, ככה חזקוני אומר, נחל מצרים מפסיק בין ארץ מצרים ובין ארץ ישראל, בנחל מצרים הזה יצטרכו לנסוע עם השבעים באוניות, וכמובן שלשבויים יהיה קשה ביותר כמדובר לאל, ובנוסף, בדרך היבשה, בוודאי ובוודאי שזה יהיה נורא ואיום. וזה בעצם לסיכום מה שהפסוק מוסיף, ולכן זוהי הסיבה שהפסוק הזה הוא הפסוק האחרון מפרשת התוכחה, כי יש בו הפחדה למעשה גדולה יותר מאשר הדברים שנאמרו קודם לכן, כי כאן מדובר בדבר שעם ישראל מכירים מקרוב, הם יודעים את המושג הזה של ארץ מצרים, שזה בית עבדים, הם יודעים שהדרך לשם תהיה נוראית, תהיה קשה ומייסרת, וחלק מהדרך הזאת יהיה עוד באוניות סגורות, וחלק יהיה במדבר הגדול והנורא, בוודאי ובוודאי שזה מוסיף להם בצער, ולכן הפסוק הזה מופיע אחרון מבין פסוקי התוכחה. אבל הפסוק ממשיך, עוד לא נגענו בכל הפסוק, הפסוק ממשיך ואומר ככה, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, זה עניין אחד, אחרי זה מופיע העניין השני, והתמכרתם שם לאויביך,
לעבדים ולשפחות ואין קונה. אז רש"י מסביר על המילים האלה, והתמכרתם שם לאויביך, אתם מבקשים להיות נמכרים להם לעבדים ולשפחות, ואין קונה. למה אין קונה? אומר לנו רש"י, כי יגזרו עליך הרג וחיליון. הפירוש הפשוט הוא, אתם תגיעו לשם, למצרים, ואז תבקשו להיות נמכרים להם, לעבדים ולשפחות, ולא יהיה קונה. למה לא יהיה קונה? כי יגזרו עליך הרג וחיליון. אז גם פה יש כמה דברים שהם טעונים ביור. הרי רש"י הסביר מקודם שהשבויים האלה יובלו למצרים כמובן בשבי, אז ברור שהם לא יוכלו למכור את עצמם, ברור שאחרים הם יצטרכו למכור אותם. אז זה דבר ראשון, מה זה אתם מבקשים להיות נמכרים להם, לעבדים ולשפחות? זו שאלה אחת. שאלה נוספת, למה הפסוק מדגיש ואומר והתמכרתם? מה הכוונה והתמכרתם שם? זאת אומרת, אתם לא תרצו להימכר על ידי מוכרים אחרים, לא על ידי מוכרים אחרים, אלא אתם בעצמכם. אתם מבקשים להיות נמכרים. אבל אם יגזרו עליך הרב וחיליון, אזי זה בכלל כבר לא משנה מי בכלל ימכור אותם. אז מה זה משנה? אז למה הפסוק מדגיש שזה יהיה שאתם תרצו להימכר? אבל זה לא, הרי בכל מקרה יגזרו, השובים האלה יובילו אותם מצרים, ואז יגזרו עליך הרג וחיליון. אז מה מחדש כאן הפסוק? אלא מה מוכרחים לומר, כמו שאמרנו מקודם, שכל פרט ופרט בפסוק מוסיף תוכחה בתור עניין בפני עצמו, בתור עניין חדש. ולכן אותו דבר גם כאן. איך הפרט הזה מוסיף תוכחה נוספת על העניין הקודם? והתמכרתם שם לאויביך. והתמכרתם שם לאויביך, זה לא הכוונה למחירה על ידי השובים, השבאים. כי אם אלה ששובים לוקחים את השבויים ומוכרים אותם, זה לא עניין חדש, וזה לא תוכחה כל כך גדולה, וזה לא עניין בפני עצמו. זה פשוט המשך של הנפילה בשבי. אלא הכוונה היא, אתם בעצמכם תבקשו מהשובים, ותנסו לשכנע אותם שימכרו אתכם לעבדים ולשפחות. המצב יהיה כל כך קשה, יהיה כל כך נורא, בצורה כזאת קשה, שאתם, איך רש"י אומר, אתם מבקשים להיות נמכרים להם, לעבדים ולשפחות. אתם תחפשו בכל צורה שהיא, להיות נמכרים לעבדים ולשפחות, ואז הוא אומר, ובזה יש עוד פרט, לאויביך, אתם אפילו תרצו להימכר לאויבים. ואז באה ההוספה, ואין קונה. מה הכוונה ואין קונה? אומר לנו רש"י, לא הכוונה שהאויבים לא ירצו לקנות, כי אם האויבים ירצו לקנות, אז הם יישארו במצב הקודם. אלא כאן זה תוספת של כללה נוספת, תוכחה על גבי תוכחה, על גבי תוכחה, שזה למעשה השיא של הפורענות, ומהו השיא של הפורענות? אומר לנו רש"י, כי יגזרו עליך הרג וכיליון. למה ואין קונה? בגלל שאתם כל כך תרצו להימכר, אבל ואין קונה בגלל שיגזרו עליך הרג וכיליון, ולכן זוהי הסיבה שזוהי התוכחה, ולכן זוהי הסיבה שהתוכחה, פרשת התוכחות מסתיימת במילים האלה, בתוכחה הקשה הזו, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, והתוספת הכי אחרונה, ואין קונה. ועכשיו נבוא להסביר איך ביינה של תורה, בתוכחה הזו, בדברים האלה, מסתתרים בפנימיות עניינים נעלים ביותר. דבר ראשון אנחנו רואים כאן ככה, הכוונה והתוכחה בכלל, המטרה של כל התוכחה הזו הייתה שעם ישראל יחזרו בתשובה. כתוב במפורש בספר שלנו, ספר דברים, בהמשך של הפרשיות, פרשת ניצבים, כתוב, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, כשהכוונה היא לפרשה הזו, פרשת כי תבוא, ושבת עד השם אלוקיך. שיהודי בסופו של דבר ישוב בתשובה. עד עכשיו אנחנו נראה איך שמרומז בפסוק הזה את הגודל המעלה של עבודת התשובה, ואת המיוחד שבה מעבר לעבודת הצדיק, שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא בדרך אחת, בדרך של הצדיק, אבל למעלה, יש איזושהי מעלה מיוחדת לעבודת בעלי התשובה דווקא, ולעבודת התשובה בכלל. דבר ראשון, הפסוק אומר ככה, והשיבך. מה הפירוש והשיבך? מלשון תשובה. והשיבך השם מצרים באוניות. מה הכוונה? הכוונה היא כזו, יש מעלה בתשובה, כמו שהגמרא אומרת, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. זאת אומרת שיש כאן סוג מיוחד ונוסף של זכויות, שגם שלצדיק גמור אין אותם. אותם ניצוצות קדושה שנפלו בג' קליפות הטמאות, הם נהפכות פתאום לזכויות. לצדיק בעבודה שלו, הוא יכול לברר רק את אותם ניצוצות שנמצאים בדברים המותרים, שהם בדרך כלל נלקחים ממה שנקרא בשפת הקבלה והחסידות קליפת נוגה. אבל כאשר מדובר על ניצוצות של קדושה שחבויים בג' קליפות הטמאות, בשלושת הקליפות הטמאות, שמדובר כאן בדרגה כל כך ירודה ונמוכה, למטה מטה, אז צריכים, מכיוון שהניצוצות האלה נפלו כל כך למטה, מובן שמדובר בשורש נעלה ביותר. ידוע הפתגם שככל שהגבוה גבוה ביותר, אז הוא יותר נופל למטה ביותר. לכן כשמבררים ומזכחים ומהפכים את הניצוצות הקדושה, הניצוצות החבויים בתוך הגימל קליפות הטומאות לקדושה, אז נמשך אור אלוקי נעלה ביותר. וזה הכוונה, והשיבך השם מצרים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ישיב אותך ויגלה, ואולי נדלג רגע לסוף הפסוק, סוף הפסוק הוא, ואין קון, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. תכף נדבר על במצרים באוניות, אבל דבר ראשון מה הוא אומר כאן, שתגיעו לדרגה כזו, והתמכרתם שם לאויביך. שם זה מקום הקליפות, קרה שם, בלקוטי תורה מופיע שהביטוי שם זה מקום הקליפות, שם, מקום של שממה וכולו, בלקוטי תורה לפרשת, אני לא דודי ודודי לי, והתמכרתם שם לאויביך, כלומר, לעבדים ולשפחות, מהבחינה הזאת של אויביך, אתה תגלה שתגיעו לדרגה כזו של עבדים ושפחות, תתמכרו כביכול, תהיו קשורים אל הקדוש ברוך הוא, ואין קונה. מה זה ואין קונה? תגיעו לדרגה שנקראת בזכות המהפך של אותם ניצוצות קדושה של אויביך, של ארץ מצרים, הדרגות הכי הכי נמוכות, תגיעו לדרגה של ואין קונה. ידוע שה... אפשר לקרוא את זה בשתי צורות, אין מזל לישראל, עין מזל לישראל, כלומר דרגה שנקראת בשם עין, שזוהי דרגה אלוקית נעלית ביותר, שהיא למעלה מההשגה ולמעלה מההבנה, לכן קוראים לה בבחינת עין, עין קונה. ידוע מה שכתוב בקבלה ובחסידות, שישנם את שלושת העולמות, בריאה, יצירה ועשייה, ברוך קונה, ברוך אוסך, ברוך יוצרך, ברוך בורך, ומה אחרי זה אומרים? ברוך קונך, ברוך אוסך עולם העשייה, ברוך יוצרך עולם היצירה, ברוך, ואחרי זה ברוך קונך, ברוך בורא, ברוך בורא, ברוך קונך, ברוך בו קונך, זה הדרגה של עולם האצילות, ועולם ועולם האצילות, ועין קונה. הדרגה הזאת של עין, הדרגה הנעלית הזו, היא זו שתקנה, היא זו שתתעורר ותימשך בזכות העבודה הנעלית הזו של בירור ניצוצות הקדושה החבויים בשלושת קליפות הטמאות שעליהם הפסוק כאן מדבר. וכאן ממשיך רש"י, וביינה של תורה נגלה איך שהוא מגלה לנו כאן את הגודל המעלה, מה שנעשה על ידי עבודת התשובה. הוא אומר ככה, והתמכרתם שם לעבדים ולשפחות ואין קונה. מה הכוונה? באמצעות התשובה יהודי הופך להיות לעבד לקדוש ברוך הוא, שהמעלה של עבודת העבד היא עבודה בכוח עצמו. עבודה של הצדיק, הקשר שלו אל הקדוש ברוך הוא, זה סוג של טבע. זה הטבע של הנפש האלוקית שלו, שהיא כביכול נמשכת אל הקדוש ברוך הוא, והעבודה שלו היא נקראת בבחינת בן, שהוא כמו הבן שנמשך אל אבא שלו מצד הטבע, אותו דבר גם כן הצדיק ועבודתו והתקשרותו לאלוקות, היא כמו טבע בנפשו, ולכן עבודת הצדיקים נקראים בשם בנים. לעומת זאת, כאשר מדובר על הבעל תשובה, על עבודת התשובה שבגלוי הוא היה מרוחק מהאלוקות, ואז הוא מגיע ומתקרב אל הקדוש ברוך הוא, זה לא מצד הטבע שלו, לאדרבה, זה ההיפך הטבע שלו. אלא מה? שהוא פה בא ומשתנה, ומכוח עצמו הוא נמשך אל האלוקות מצד עצמו, זה מה שרשי אומר, אתם מבקשים להיות נמכרים, המעלה של עבודת התשובה היא שאתם מבקשים מכוח עצמכם להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר הפסוק, ואין קונה. מה הפירוש ואין קונה? אז אמרנו מקודם את העניין על דרגת העין. דרגת העין, שהעין היא זו שקונה, היא זו שקונה, קונה את היהודי. על ידי העבודה הזאת אנחנו ממשיכים ומגלים את בחינת העין שלמעלה מעולם האצילות. אני לא אמרתי נכון, ברוך עוסך, ברוך יוצרך, ברוך בורך, ברוך קונך, אז כאן הוא אומר שנעלה אפילו עוד יותר נעלה מאשר מעולם האצילות, דרגה של העין היא זו שתקנה, היא זו שתתגלה באמצעות העבודת התשובה, שיהודי עושה תשובה ומזכך ומקרב את ומהפך את שלושת קליפות התמיות. אז זה אומר לנו רשי, למה אין קונה והתמכרתם שם לאויביך? אתם מבקשים להיות נמכרים. יש כאן מעלה מיוחדת בעבודת התשובה, אבל איך זה קורה? אתם מבקשים ואין קונה. למה אין קונה? למה אין קונה? כי יגזרו עליך הרג וכיליון. אז בדרך הפשט הבנו כאן שזה שיא התוכחה. אבל על פי הפנימיות העניינים מדובר כאן שעל ידי עבודת התשובה מגיעים כביכול להרג ולביטול של אותם תאוות של היהודי, אותם תאוות שגם היהודי כביכול נופל עליהם חלילה, על כל העבר שלו. אז על זה הוא אומר שיגזרו עליך הרג, על ידי התשובה יהרג, התאוות שלו יהרגו ויגזרו, ורשי מסיים, כי יגזרו עליך הרג וכיליון, כיליון זה דרגה עוד יותר נעלית מאשר הרג, הרג זה בנוגע לתאוות שלו, בנוגע לעבר. ואילו כיליון זה תנועת הנפש של קלטה נפשי, צמה לך נפשי, קלטה נפשי, כלות הנפש לאלוקות, זאת אומרת שבן אדם נמצא פה בעולם הזה, נשמה בתוך גוף, והוא מגיע לדרגה גבוהה כזו, שהוא כביכול כאילו התעלה מהגוף. מזכיר קצת את מאמר המשנה, בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם, אז בחסידות כתוב מה הכוונה בן מאה, כשיהודי מגיע לדרגה שנקראת בשם מאה שנה, לכל יהודי יש 10 כוחות של הנפש, וידוע שכל 10 הכוחות האלה הם כלולים מ-10. אז כאשר יהודי מברר את כל 100 דרגות של הנפש שלו, שבסך הכל זה 100 כוחות, אז הוא עבר, הוא בטל מן העולם. זאת אומרת, ההיעלם של העולם הוא כאילו מעל דרגת העולם, כתוב, כי לא יראני האדם וחי. אז חזל אומרים, בחיי הם אינם רואים, אבל במיטתם רואים. אז פה זה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם, הוא יכול לראות כביכול אלוקות, גם כשהוא נשמה בתוך גוף. על דרך זה גם כאן. כי ואין קונה, לפי הפירוש של החסידות של הרבי כאן, ואין קונה, למה עין קונה? כי יגזרו עליך הרג וכיליון. יהיה לו הרג בנוגע לתאוות, עבודת התשובה היא כל כך נעלית, שהיא גרמה הרג וכיליון של התאוות, ותשוקה גדולה של כיליון וכלות הנפש להגיע ולהידבק בקדוש ברוך הוא. וכאן מגיעה נקודה עדינה ביותר, שהאמת היא שבתוכחה הזו אנחנו לומדים לא רק על העילוי של התשובה, הדבר המיוחד של התשובה, אלא אנחנו בעצם לומדים איך שהתוכחה, מה שבעצם התוכחה הזאת גורמת, זה בשביל התכלית של התשובה. יותר נכון, אנחנו לומדים את הסיבה איך קרה כל הדבר הזה. זאת אומרת ככה, בגלוי התוכחה מגיעה בעקבות חטאים שיהודים חטאו בבחירתם החופשית. אם אנחנו אבל הולכים ולומדים את הדבר כמו שהוא בפנימיות הדברים, אז בפנימיות הדברים גם זה עצמו, החטא שיצר את התוכחה, שיצר את כל העניינים האלה, זה הכל. שבסופו של דבר הוא מגיע לעבודת התשובה הנעלית ולכוח הנעלה שמרומז כאן בפסוק הזה, הכל בעצם גם הוא מגיע מלמעלה. הקדוש ברוך הוא כביכול הוא זה שהביא את היהודי לכזה מצב, כדי שהוא יתעלה ויגיע לעילוי הנעלה והמיוחד של התשובה. וזה רעיון שמבואר בחסידות במאמרי אדמור האמצעי, נורא עלילה על בני אדם, אבל זה מרומז גם בפסוק הזה, בתחילת הפסוק הזה. והשיבך השם מצרים בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. גם מה שיהודי חלילה הולך בדרך האיסור, בדרך האסור, בדרך שהקדוש ברוך הוא אמר לא ללכת שמה, אז בפנימיות זה והשיבך השם. יש כאן כוונה אלוקית שבסופו של דבר יהודי יתרומם ויגיע באמצעות הנפילה הזו שהשם גרם לו כביכול להגיע למעלת התשובה. וזה מה שרשי מוסיף, ושיבך השם מצרים באוניות, אומר לנו רשי, בספינות בשביה. דבר ראשון רשי אומר שזה יהיה בספינות. מה הפירוש? למה רשי מדגיש בספינות? אוניות מגינות על האדם כשהן נמצאות, שבן אדם נמצא במים. מה זה אומר במובן הרוחני? שהנשמה יורדת למטה לעולם הזה ויש את המים הזידונים של העולם הזה, הוא צריך משהו שיגן עליו. ומה זה המשהו שיגן עליו? אוניות. אז למה רש"י אומר ספינות? ספינות זה אוניות וספינות בעצם זה עבודה של תורה ומצוות, שהם מגינים על הבן אדם מפני המים הזידונים. אבל יש שתי דרגות, יש אוניות. אוניות זה בלשון הקודש. זאת אומרת, עבודה כזו של תורה ומצוות, שהיא מגיעה בענייני קדושה, לשון הקודש. ויש ספינות. ספינות זה בלשון תרגום, אוניות. כלומר, זה דבר, זה כוח אלו כזה שיורד, כמו שהנשמה כביכול יורדת ומתעסקת עם העולם, עם שפת העולם, עם אותם 70 אומות, גם אותם לברר ולזכך ולעלות לקדושה. כלומר, אותו העבודה הנעלית של תשובה, עליה דיברנו קודם, שגם הזה דונות. אותם גימל קליפות התמיעות, גם הם נהפכות לקדושה. זה אומר לנו רשי, בדרך אשר אמרתי, לא תוסיף עוד לראותה. כלומר, אני אמרתי שבדרך הזאת לא תלך, אבל אני והשיבך השם, למה הוא עושה את זה? כדי שיהיה והשיבך השם, שיהודי יגיע לדרגה הנעלית והמרוממת של תשובה, עד לדרגה של ועין קונה תשובה. למה? כי יגזרו עליך הרג וכיליון כמדובר לאל. שבוע טוב.